יום חמישי, פרשת ואירו. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סיפור מרתק במיוחד, ובא בגיליון ברינו יקצוירו, מתוך פניני פרשת שבוע. תחנת הרכבת בוורשה, בירת פולין. בין האנשים שעומדים ברכבת, היה שם גם הבריס קרוב, היה צריך לנסוע לאיזשהו מקום, הוא מחזיק בעד איזו מזוודה קטנה, לפנים היה לו שם את הבגדים שלו, אבל לא הם היו החשובים. היה הדבר עוד יותר חשוב שם, היה שם את השעון זהב. שעון זהב זה היה תכשיט יקר, עיקר ערך. היה לו שווי לא מבוטל כמובן. באותם ימים, שונאי ישראל הרימו ראש שמרחם, ומסרו על היהודים להחזיק שום דבר שלו ערך. למשל, שיש לו ערך מיוחד, כמו זהב, תכשיטים. אז עם אלה, אם היו תופסים את הבריס קרוב עם המזוודה הקטנה הזאת, שבפנים יש לו את השעון, זהב, זה יכול להיות ממש ויכוח נפש. הבריס קרוב מחזיק את הידית של המזוודה ככה, גם גנבים צריך להיזהר מהם. אבל אז עובר שם איזה חייל וקורא לעברו ככה בשנאה, עורר את החשד שלו. יהודי, יש לך זהב? הבריס קרוב שמר על הרשת פנים מאופקת, ושלל בנחותה את החשד של החייל. אלא שהחייל חשד בו, הוא החליט שהוא מחפש במזוודה. עכשיו הם יתפסו אותו, אחרי שהוא אמר, מה שהוא אמר זה כבר ממש סכנת חיים. אותו חייל לוקח את המזוודה של הבריס קרוב, פותח אותה בפראות, מוציא את הבגד הראשון. נו, כאן אין זהב. מוציא את הבגד השני, גם כאן אין זהב. מוציא את הבגד השלישי, מניף אותו באוויר, ואז פתאום הוא שומע מישהו צועק על החייל בפולנית, מה אתה מתעכב פה? מי ביקש לך להתעכב פה? תלה מיד לעגלה. ברר שעברה שם באותו רגע עגלה של חיילים במפקד של אותו חייל. שצעק עליו מה הוא מתעכב, החייל מיד עזב את הבגד השלישי רגע לפני שהוא מרים אותו, סגר את המזוודה והמשיך והלך משם, והבריס קרוב המשיך להמתין לרכבת שהוא יודע שהחיים שלו ניצלו עכשיו. אז מה היה באמת? הבריס קרוב עצם את העיניים כשהוא הרים את הבגד השלישי, מה היה ומה הוא חשב? אז את הסוד הזה גילה הבריס קרוב בעצמו, וכמו שמסופר בספר הרבה שמות חשוב בגר זצה. על הסגולה מהנפש החיים, סגולה בדוקה, עוצמתית וייחודית, הוא כותב שבכל זמן שבה הצרה לאדם, שהוא מתמודד עם איזה ניסיון קשה, עם קושי או מחסום מסובך, אז אומר הנפש החיים שיקבע במחשבתו, שהשם הוא לא הקים, איפה זה לא סוי, ואין עוד שום כוח בעולם חוץ ממנו. ורק הריבון של עולם הוא קובע, מנהיג בכל העולמות, וכל הכוחות האחרים כולם הם כעין וכאפס נגדו. אזי הוא מבטיח נפש החיים וממשיך ואומר, כן יספיקו יסבורך שמו בידו, שממילא יתבטלו מעליו הכוחות והרצונות שבעולם שלא יפעלו כנגדו כלל. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים, שמספר הגאון הרב, הרב בסולמר לאו שליטה, הבן של הגאון משה חיים לאו. הוא מספר על הקשרי ידידות החזקים שהיה בין אבא שלו, למשה חיים לאו, לרמר שפירא מלובלין. הוא אומר, מלבד שהוא היה רב בעיר שוט, העיר שבה נולד רמר שפירא מלובלין, אז היה להם גם קשר חזק. הוא מספר שבזמן שרב מאיר שפירא יישא את הרעיון הכביר של לימוד דף היומי, זה היה טס באלול, תרפ"ג. אז אבא שלו היה אז ברבנות שץ ברומניה. כידוע, כשהרעיון הזה הונח על שולחן הכנסייה הגדולה, עוד לא ידעו מה יעלה בגורל של ההצעה הכבירה הזאת. וביום בראש השונה התפרסם שהאמרה אמס
פרסם ככה בשער בסרבים, בליל ראש השונה, שהוא התחיל ללמוד מסכת בורס כתקנת העדפיימי, ואז באמת הרען קנה שביטה בלב כולם. עד שאמרו שבאותו ראש השונה לא היה בנמצא, להישג יד מסכת בורס, כי כולם הגו ולמדו את הדף הראשון, מוכרת הדף השני. אמר שפירה מלובלין, הנרגש, לראות איך הרעיון הכביר קורא מאור וגידים, והוא מהר לשתף בחוויות שלו את הבן דוד שלו. הבן דוד שלו הלא רב משה חיים לאו, הרב של שוט, וככה באחד הימים שהסרט שוב הוא טלפן לרב משה חיים, והיה לו בשורה מרגשת. שוט זה רוב, שאג רב מאיר שפירה לה הטלפון, זה תפס. יותר מזה אולי היה צריך לפרט, הרעיון נתפס, העמודים לומדים כבר דפי ימי. המשפט זה תפס, התגלגל ברחובות העיר שוט, זה היה ניצחון כפול, למי שיודע מה עבר על הרב מאיר שפירא בילדותו, בעירו, עם רעיונותיו, החלומות שלו, להנחיל כבר אז את רעיון דפי ימי. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים, חוכום עודיף מנובי. בפרי המלאים הם מספרים שם, אחד הימים הגיע לחזוניש, עורך של איזה ביטאון חרדי מארצות הברית. חרדי מוקדמים במרכאות. הוא ביקש להגיש לו איזה מעטפה, החזוניש בשום אופן לא הסכים לקחת את המעטפה, דחה אותה לכיוון העורך, לא הסכים אפילו לפתוח אותה ולהסתכל. טוב. הוא ראה שהחזניש לא מסכים משום, ונחזיר את המטפה לכיס, והסתפק בברוכה של החזניש. אחרי שהוא עזב את החדר, אותו אורח, אז החזניש פנה לאחד המקורבים שלו, שהיה נוכח שם בזמן המפגש, והוא אמר לו, אתה יודע מה היה? מה היה במעטפה? אמר לו, לא, אני לא יודע. זה היה באמת, זה היה בעיניו פלא, כל ההתרחשות הזאת. אז החזניש אמר לו, תשמע, הביטאון שבראשו עומד היהודי הזה שהיה פה, הוא נוטה להתיר את השימוש בג'לטין, שאני אסרתי אותו מכל וכל. אז הבנתי מיד שבמעטפה יש שאלה שנוגעת לנושא הרגיש הזה, שכל התקווה שלו הייתה של אותו אורח, שאני אפתח את המעטפה, יקרא את השאלה ויענה מה שיענה. כאן ואילך, כבר היה לו תוכנית סדורה, אותו אחד. אך חוזר לאמריקה, הוא התכוון לפרסם את הרשמים שלו מהביקור בארץ ישראל, ובכלל זה, לספר על הביקור אצלי בבית, תוך שהוא מציג את הדברים באופן מעוות, שיותיר את הרושם, כי בכל מצאתי צדדים להתיר את הג'לטין. וכיוון שאני לא מוכן בשום אופן שתצא מכשלה מתחת ידי, סירבתי. סירבתי לפתוח את המעטפה, וככה התוכנית שלו לא יצאה לפועל. ככה סיים החזוניש את ההסבר שלו. וראה איזה פלא, עובר התקופה, הזדמן למקורבו של החזוניש, כן, אותו אחד שהחזוניש סיפר לו את התוכניות של ההוא, של האורח. הזדמן לו לפגוש את אותו אורח של ביטאון מחוץ לבית של החזוניש כמובן. אז הוא ניצל את ההזדמנות לגשת ולהגיד לו, אני יודע מה היה במעטפה שהחזוניש לא הסכים לקבל ממך. מה לא יכול להיות? אף אחד לא יודע. בטובה זאת לא נפתחה. אבל המקורב של החזוניש מיד פתח, שטח את ההסבר, שהסביר לו החזוניש שעשמייסה, תוך שהוא מפרד את התוכן של המעטפה, את המניעים שלו, ריח את התוכניות שלו. שאותו אחד שמע את הדברים, הוא פשוט היה באלם. איפה אתה יודע את זה? אתה נביא, בן נביא. היה עמום, אבל אותו מקורב של חזוניש אמר לו בפשטות, לא נביא ולא בן נביא, אבל חזוניש, החזוניש הבין את התכניות שלך בחוכמתו, וכבר לימדונו רבותינו, חוכום עודיף מנובי. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים, יהלומים מגדולי ישראל, עיניים צופיות, מייסה שסיפר רב חוסיה דובר צחוק לנדו, שהיה שמש בקודש אצל הבל זרוב, רבה, הוא מספר סיפור פעילי שהוא שמע מהבעל המייסה. בשחר הימיו, בשנים שלפני מלחמת העולם השנייה, אז היה זה אחד שהתייתם מאבא שלו, באותו זמן שהוא עדיין, הוא היה בחור עדיין, הוא רצה לעזוב את גליציה, הוא רצה לעזוב למונטריאול, קנדה. אמא שלו פחדה עליו, על הרוחניות שלו, על הגשמיות שלו, היא הפצירה בו, התחנה ממש, שלפני שהוא עוזב את גליציה, לפני שהוא עוזב את העיירה, שיסע לבלז, ככה ברכת פרידה, מהבלזרוב, היא הייתה מבית של בלזרס, היא רצתה שהוא יעבור שם. טוב, הוא הסכים, נכנס לקודש פנימה, עמד לפני הבלזרוב, הזכיר את עצמו, והוא אמר שהוא רוצה לעבור, להגר, להשתקע במונטריאול, הוא מבקש ברכת פרידה. הבלזרוב, למרות שהוא לא הכיר אותו, הוא אמר לו שקיבל עצמו לשמור שבת ולניח תפילין. טוב, קיבל את הברכה המבוקשת, חזר לעיר שלו, לעיירה שלו, באמת, אחרי כמה זמן הוא נסע למונטריאול כמו שהיה מתוכנן. באותם ימים, קנדה הייתה מדבר שממה רוחני, וכמו צעירים אחרים הוא נסחף אחרי הרוחות האזרות שנשבו באותו זמן, המצב הרוחני שלו גם ירד פלאים השם מרחם. הוא נדרדר עד שהוא כמעט ולא שמר כלום מהיהדות שלו. בינתיים השואה פרצה, יהדות מזרח אירופה הושמדה כמעט לגמרי, השם ישמו. הבלזרוב עלה לארץ ישראל כידוע בניסים גלויים. כמה שנים אחרי המלחמה, אז בא אותו אחד, אותו בחור מגליציה שנסע למונטריאול, בא לבקר בתור תייר בארץ ישראל. הוא החליט שכיוון שהוא נמצא כבר כאן בארץ הקודש, אז הוא חייב להיכנס לבלזרוב. נסע לתל אביב, הגבאי, הרב חוצר ראשון פויגל, כתב לו קווידליק, מה מקובל, והוא נכנס לבלזרוב שישב כל הזמן בעיניים עצומות, מבלי שאי מי יכיר אותו וידע את העבר שלו. אבל מיד שהוא נכנס, הבלזרוב פנה אליו ושאל אותו בשאלה, האם אתה מקיים את מה שציוויתי לך? הוא שמע את זה, חרדה וחלחלה אחזו אותו. הוא אומר הרב לנדו שמספר את זה, רבי צחוק לנדו, שהוא סיפר לו את זה, הוא הרגיש שבאותו רגע שהוא הולך להתעלף. הוא אומר, אני ביקרתי את הבלזרוב לפני המון שנים, לפני שהמלחמה פרצה, והבלזרוב בכלל לא הכיר אותו, ופה אחרי עשרות שנים, הוא פונה אליי בשאלה בכלל בלי שהוא מביט אליי, אם אני שומר את מה שקיבלתי. באמת מאז, הוא אומר, התחלתי באמת לשמור שבת להניח תפילין, כמו שהבטחתי לו, כשנפרדתי ממנו עשרות שנים קודם. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים, רבותיי, אנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים. כל מה שרצית לדעת על חיסון, על נוגדנים ועל זירת הקרב שמתחוללת בדרך. אז זה דברים נפלאים שנכתבו ביתד נאמן לפני יומיים. עיני העולם כולו נשואות לחיסוני הקורונה שנמצאים בישורת האחרונה. לא פחות מ-11 חברות עומדות לסיים את השלב השלישי והאחרון. חלקם הגישו בקשות לאישור חירום. מדינות כמו סין ואיחוד האמירויות כבר חיסנו מאות אלפי תושבים, ולא דיווחו על נדבקים מקרב הנחקרים או על תופעות לוואי משמעותיות. ארץ ישראל התחילה השבוע את המחקרים, את שלבי המחקר האנושיים. אז יש, איזה סוגי חיסונים יש? יש שני סוגי חיסונים. חיסון פסיבי, שהוא בעצם מכיל נוגדנים מוכנים שמוחדרים לגוף, וחיסון אקטיבי, שהוא מכיל חלבונים שגורמים לגוף להכין נוגדנים של עצמו. החיסון הפסיבי פועל מהר יותר, אבל הוא גם מגן לתקופה קצרה. בזמן שהחיסון האקטיבי, כמו מרבית החיסונים, הוא מגן לתקופה יותר מושכת. יש עוד איזו חלוקה נוספת של החיסונים. יש חיסון חי מוחלש, כמו החיסון לשפעת בתרסיס לאב, שמכין נגיף שטפל במעבדה, שהוא לא יוכל לגרום למחלה, הוא לא יוכל להשתכפל עם החדירה שלו לגוף. אז חיסון עם נגיף מומת, כמו החיסון לשפעת, למשל בזריקה, וחיסון שמכיל חלקיקי חלבונים שיוצרים תגובה חיסונית. אז מרבית החיסונים, למעט החיסון לשפעת בתרסיס לאף, או החיסון לפוליו שניתן דרך הפה, אז הם ניתנים בהזרקה לאחד משלושה שרירים. השריר המועדף להזרקה הוא הדילוטואיד שבזרוע בגלל הנגישות הנוחה. עם זאת, זה שריר קטן בלתי מפותח בגיל צעיר, והמסיבה הזאת הם מזרקים שם רק בגיל 3. איך מכניסים את החיסון לגוף? אז המחט שמוחדרת לרוב בזווית של 90 מעלות, ישירות לתוך השריר. החומר שבחיסון, שזה נגיף מוחלש, מומת או חלבונים שהוחדר לשריר, נשאר שם ומתחיל לעורר תהליך סוער. כי מערכת החיסון מזהה של הגוף הוחדר פולש זר, ומסתערת עליו במחשבה שמדובר בנגיף אמיתי. וככה מיליארדי תאי דם לבנים מתחילים לעשות דרכם לאזור החיסון, כשהם בטוחים שלגוף פלש וירוס אמיתי, שהמטרה אחת לפניהם להשמיד אותו. כדי שיגיעו, מופרשים לאזור ההזרקה ציטוקינים או אינטרלוקינים, שמתווכים את התהליכים הללו, ויוצרים מאבק מלחמתי. במהלך הימים הבאים תימשך זרועות המלחמה, עוד ועוד תאי דם לבנים יזרימו למקום, יצרו נוגדנים, ותאי T נחוצים ליצירת זיכרון החיסוני. בא בעת שהתאי דם הלבנים אחרים יבצעו תהליך שקרוי פגוציטוזיס, שאז הם טורפים חלקיקים מהחיסון, שגם הם משוכנעים שמדובר בווירוס אמיתי ומסלקים אותו מהגוף. אחרי 3 שבועות, ברגע החיסון, מתקבלת לרוב ההגנה שנדרשת בדמות יצירת נוגדנים. זה בעצם מדובר בחלבונים שמשמשים חיילים של מערכת החיסון. הם אלה הראשונים שמטרילים את הווירוס הפולש ומסמנים אותו באיתות בתאי דם לבנים אחרים שיגיעו גם למקום ויחסלו את הווירוס המסוים. הנוגדנים גם יוצרים יחד עם תאי דם לבנים מסוג T, מערכת חיסון שתהפוך את ההדבקה הבאה, אותו נגיף, למחלה ללא תסמינים. הסימפטומטית, או למחלה קצרה וקלה הרבה יותר. השם יעזור שיהיה לכולם הרבה בריאות ולא נצטרך לא את החיסונים ושלא את המחלה, ובוא לציון גואל. ואנחנו משיכים עם אותם דף רעים בהלוך, את דרכם של ישראל ממות עולם לקבור את הנפלים. לחלקו הפוסקים יש חיוב בזה ומצווה, יש אומרים שאין חיוב, זה מנהג בעלמה, ויש אנחנו מדברים שיש מצווה של קבורה כמו כבורת בן קרמל, ידעתם אסור לפנות נפל מהקבר או לפתח את הקבר. ויש אומרים שאכן חובה לקבור אותם, אבל לא משום מצוות קבורה, שהיא מדאורה יסבש בעשב אליה, ואלא בגלל שהנפלים מתאמים תומת מת, שמשלוחים על האדמה בלי קובר, עלולים קשה בתומה. יש שנראה מדבריו שנפל שלא חלפו עליו שלושה חודשים מצוות העיבור, לכל הדעות אין מצווה לקבור אותו. תינוק שמת בטרם נימול, מלאים אותו לפני הקבורה, גם כשמדובר בנפל. כתבו הגאונים 3 תרמים. 1. להסיר את חרפת העורלה. 2. כי עתידים לקום את חי הסמייסים, ואבא שלו יחשוב שזה גוי, לא יכיר אותו. והשלישי, משום תקנת הפושים. בגלל שחזל אומרים במדרש, אברהם אבינו מונע מישראל מהו לרדת לגיהנום. וכשקוברים קטנים עם העולה שלהם, קדוש ברוך הוא נותן להם כביכול את העולה ונחיל אותה לפושים, כי להכשיר אותם כערלים ולהוריד מהם את הגיהנום. כדי להסיר את הפושים לרדת לגיהנום, נוהגים להסיר את עולת הקטנים. תשומת התורה הפרסת קדושים נוסח לו על אדם, איסורים רבים כלולים בפסוק הזה, גם כמה איסורים מדרבון נוסח לו על הפסוק הזה, ואחד מהם שאסור לאכול סעודת קבע לפני קבורת המת. יש מי שנראה מדבריו שזה לא איסור גמור, אלא שזה לא ראוי. שעד הדחק אפשר להקל ולסעוד אחרי שהביאו את המת לשטח בית קברות. האיסור הזה הוא רק לאלה שקבורת המת מוטלת אליהם, כמו חבר קדישא בימינו. כך גם המת אמור לקבר רק למחרת יום מיטה, אז אין איסור לאכול סעודת קבע ביום מיטה. ומי שהתחיל לאכול בזמן שהמת עדיין היה בחיים, ואז הדיבור לו שהוא מת, רשאי לסיים את סעודתו. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. היום זה היורטייט של הגאון רבי רפאל ברוך טולדנו, אז בספר קדוש ברוך מובא שם סיפר הרב שלוש, שהוא למד בתלמוד תורה ביחד איתו, כשהיינו פעם בגיל 9, ושם לב שהוא לא אוכל, חשבתי שהוא שכח להביא. אתה אוכל, אז הצעתי לו להתחלק איתי, באוכל שלי. אבל אז הוא אמר לי שאתמול ביקש ממני אבא שאני אביא לו משהו, העצלות גברה לי, ולא עשיתי את זה, אחרי כמה זמן התחרדתי. והחלטתי שאני על ביטול מצוות כיבודה, ואני קיבל לעצמי תענית ולא איתם שום דבר למחור. השתדל תמיד רבותיי למלא מיד מבוקשם של ההורים מתוך מאור פנים, מתוך מאור פנים, והבא לתאר מסיים בידו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שלכולם שכם נפלא, שבת שלום, בשורות טובות וכל טוב סלע.